Midrash. טוב, בפעם הבאה תזכיר לי את המדרש ואת הזוהר, כי יש משהו נוסף בזוהר שלא נמצא במדרש. המדרש הראשון שלמדנו זה היה על לך לך, כן? אחר כך למדתם את העניין של ויהי רעב בארץ, אם אני זוכר. מה? לא, זה איתי, אימי, כן? אבל אחר כך היו כמה שיעורים על עניין הרעב. ופה, אז נמשיך קצת. חלקה. כן, אז אני אקרא את הפסוק י' א'. טוב, עניין הרעב, אני מסכם רק בקצרה. לפי הפשט, זה רעב של אוכל. אבל לפי המדרש צריך להבין את זה, יש רעב מדבר השם. זה מה שלמדתם. ולכן, כשיש רעב מדבר השם, אתם זוכרים את כל הפסוקים שמביאים את הרעיון הזה, אז יש משימה על ישראל לספק את מה שצריך. זה מסביר לנו כבר מהתחלת ההיסטוריה של עם ישראל, כבר מאברהם אבינו, שזה המשימה של עם ישראל. וזה נלמד ביתר דיוק אצל יוסף. זה היעד של יוסף הצדיק. הוא המשביר לכל העולם כולו, ולכן הוא יודע לתת לאכול כשיש רעב. וצריך להבין את זה, גם במישור הפשט, רעב, פשוטו כמשמעו. והאוכל זה אוכל נפש. גם האוכל החומרי זה אוכל נפש. וזה, לפי הקבלה, זה הכלי הראשון של הנשמה, זה הגוף. הכלי התחתון, נאמר, הראשון במובן של התחתון. ולכן גם, כבר באכילה, יש משהו ששייך לנשמה עצמה. אוכל זה אוכל נפש. אם אין אוכל, הנפש, דהיינו הנשמה עצמה, הנפש לא מתקיימת בעולם המציאות. לכן, יש הקבלה בין העניין של רעב של אוכל ורעב של דבר השם. כי לא על הלחם לבדו יחיה אדם. זה הנושא של המדרש הזה על הרעב. ולכן, כשהפסוק אומר, ויהי רעב בארץ, אז צריך להבין מיד שיש עניין של גלות של מתחיל. מכיוון שיש רעב, אז צריך לרדת איפה שיש אוכל, כדי להוציא את האוכל הזה, כדי לתת לאכול לכל העולם כולו. זה נלמד כשנגיע עם יוסף הצדיק, זה ביותר פחתים שם. אתם רואים את ההקבלה בין הנושאים, כן? טוב. אז נמשיך קצת ונתחיל בפסוק י' א'. קודם כל אני חוזר על הפסוק י', ויהי רעב בארץ, ולפי פשט הפסוק אנחנו רואים שיש חוכמה גלויה בתורה, ולפי החוכמה של התורה שבעל פה זה מובן מאליו, מכיוון שויהי רעב בארץ וירד אברהם מצרים. אנחנו מיד מבינים שמשהו מתחחש במצרים, ולכן מכיוון שיש רעב צריך לרדת למצרים. ומה זה מצרים? זה באותה תקופה, זה הנוף התרבותי שפה נמצא האדם. המושג אדם זה גבי ישראל. אתם קוראים אדם. המושג האדם זה אומות העולם. אז ההיסטוריה של אומות העולם עוברת דרך אומה זו אחרת לפי התקופות. באותה תקופה ההיסטוריה של האדם, אומות העולם, היה בעיקר במצרים. בתקופה הקודמת זה היה בבבל, באור כשדים. באותה תקופה זה היה במצרים. ולכן בלי שום הסבר נוסף, זה המדרש שמחזיר את כל הממדים של הנסתר שבפשט הזה, בשום הסבר נוסף. וירא אב בארץ, אז וירד אברהם מצרימה. מכיוון שמצד אחר, אנחנו יודעים שהתרבות האנושית מתפתחת שמה דווקא במצרים, ולכן זה במצרים. זה מובן, כן? לגור שם, פה מיד אנחנו, אנחנו צריכים להבין את פשט המילה, לגור ולא לדור, לגור. כי אברהם, כשיצא מיוחזים, חזר הביתה. חוץ מארץ כנען, הוא בגלות. ולכן המילה פה זה לגור ולא לדור. מלמד שלא ירדו אבותינו להשתקח שם. זה נאמר על יעקב אבינו. ויגור שם במתבה. מלמד שלא ירד יעקב אבינו להשתקח. להשתקח אלא לגור שם. אתם זוכרים את הברייתא במסכת כתובות. כל הדר בחוץ לארץ כאילו עובד עבודה זרה. אבל כתוב שמה כל הדר דלת רש ולא כל הגר. מי שמכיר את עצמו כגר בחוץ לארץ, אז הוא לא כאילו עובד עבודה זרה. יש גרסה אחרת במסכת אחרת, במסכת יומא, אם אני זוכר, אז הוא נקרא עובד עבודה זרה בטהרה. מי שמריש את עצמו כגר, כן? ומי שנמצא, זה קורות החיים, נמצא בחוץ לארץ, מאיזה סיבה שהיא. מאיזה סיבה שהיא? יש לפי ההלכה סיבות שאפשר. למשל, כדי להתחתן, יודעים את זה. בשביל מה אני אמרתי את זה. יש חתונה בדרך. ו... לא נמצאת פה. לכן אמרתי. אבל מי שנמצא בחוץ לארץ, אבל הוא מרגיש את עצמו, לא רק מרגיש, מכיר את עצמו כגר, בארץ נוכליה, אז הוא לא נקרא כאילו עובד עבודה זרה. הוא נמצא בנוף תרבותי, נאמר, של עבודה זרה, אבל הוא נמצא בטהרה. וזה המושג של מקדש מעט, אבל מקדש. זה מובן. אז פה זה פשט הפסוק. לגור שם תכבד על הער בארץ. טוב, יהיו לנו עוד הזדמנויות על הנושא הזה של רעב בארץ. אז אני ממשיך. ויהי כאשר יקריב לבוא מצרימה, ויאמר את שרי אשתו, אז צריך לזכור שעוד לא נשתנה השם של שרה, וגם של אברהם, כן? אנחנו עוד באותה תקופה של הזהות הארמית שהביאו איתם מיור כסדים, והם, גם אברהם וגם שרי, באותו מאמץ להסתלק מהקליפה הארמית ולהגיע לתוך תוכי הזהות העברית. אני מסכם ככה כל מה שלמדנו מקודם, אבל זה מובן לכולם, כן? אנחנו עוד באותו שלב של הזהות הארמית, ונראה את זה עוד במדרש, כן? ויאמר את שרי אשתו, הננה ידעתי כי אישה יפת מראה את. השאלה לפי הפשט, האם גילה את זה רק באותה שעה שהיא יפת מראה, או לפי פשט יותר מדויק, וזה ההסבר של המדרש, זה לשון עבר, הננה ידעתי כבר שאת יפת מראה. מה אמרתי יפת תואר? יפת מראה, כן? והיה, כי יראו אותך המצרים, ואמרו אשתו זאת, והרגו אותי, ואותך יחי. טוב, פה יש נושא רחב מאוד, ואולי כדאי להתעכב קצת בנושא, כי יש מחלוקת גדולה בין המפרשים, איך אברהם אבינו יכול להביא את שרה אשתו בכלל סכנה שכזה. אם הוא מפחד שיהרגו אותי כשהמצרים ישמעו שזה אשתו, אז הוא ירד למצרים. זה, יש כלל כזה, זה לנסות את השם. האם השם יעשה נס בשבילו? זה פגם באמונה. ולכן יש מחלוקת בין המפרשים. איך להסביר את זה שאברהם, בכבודו עצמו, מביא אשתו בגלל סכנה שכזו. ולכן צריכים אנחנו להבין הרבה דברים שהתורה שבעל פה מסבירה אותם, שידוע בחוכמת ישראל, ולפי ההנחות של הפשט, זה כבר ידוע, לא צריך להסביר את זה. זה המשימה של המדרש, להחזיר לנו את כל המידע הזה. איך להבין שאצל המצרים, הנוהג היה, כשרואים אישה יפה, יפת מראה, נשואה, אז הורגים את הבעל כדי לקחת את, את האישה. זה לא סתם, צריך להבין את זה, איזה מין תרבות שיש. אבל לא לשכוח, הגיל שלהם, אברהם היה בן 100 שנה, ושרה הייתה בן, בת, סליחה, 90 שנה. לכן צריך להבין את הנושא, לפי כל הנתונים, כן, יש דברים בגו. זה לא סיפור אנקדוטי ככה, סתם, של פחד. יש משהו אחר לגמרי, בעומק הדברים. רציתי להזכיר את זה. אז מכל מקום נלמד לפי המדרש, מה הדיוק של המדרש. ואם יש צורך, אז נרחיב את הנושא כדי להבין. יש הפתעה נוראה. שתי שאלות. אם אברהם יודע את זה, איך להסביר? כי למרות הסכנה, הוא הביא את שרה בכלל סכנה. וכשהוא אומר שהיא אחותו, מכל מקום היא אשתו. ואם המצרים יקחו אותה, תהיה גם כן עבירה. ולכן זה לא מובן מאברהם, נכון? ולכן קודם כל צריך לומר שאנחנו לא מבינים כלל את כל הסיפור הזה. רק לפי דעתי צריך להזכיר את זה, שהוא היה בן 100 שנה, היא הייתה בת 90 שנה. במה מדובר? האם פרעה או איזה מצרי, איזה שר של מצרים, הוא רוצה לקחת אישה של בת 90 שנה. זה לא מובן. ברור? ואותך יחיו ויקחו אותה. היא נשארת בחיים, כן. אבל אולי מוטב שהיא נשארת בחיים בלי עבירה, ושיסכים להרג, זה העניינים של יהרג ולעבור. זה נכון, זה עוד מחזיק את הקושיה. ולכן אנחנו צריכים להבין עד כדי כך, כדי להסביר, העניין של הרעב הוא כל כך חמור, שאברהם אבינו לוקח על עצמו כל הסיכונים האלה. זה מובן? אם רינה אחותי את, למען יתבלי בעבורך, וחיית נפשי ברלתך. לפי דעתי את ההסבר של כל העניין נמצא בסוף הפסוק הזה. וחיית נפשי ברלתך. וחיית נפשי ברלתך זה לא סתם הגדרה ש... ואני נשאר בחיים. היה אפשר לומר את זה אחרת לגמרי, כן? וחייתה נפשי ברללך. אנחנו צריכים להבין שעד שלא לא אמרה שרה שהיא אחותו, הנפש של אברהם לא הייתה בחיים. תפסתם את הנושא, כן? פה מתרחש דבר מאחורי כל מה שאנחנו רואים במבט ראשון כאילו, אני חוזר על כל הקושות, לא צריך לחזור על כל הקושות שראינו, כן? זה... וחוץ מזה, נראה אחר כך שהסיפור הזה חוזר על עצמו, עוד פעם אחרת בחיי אברהם. אחרי הניסיון הזה, שוב הוא מכניס את עצמו באותה סכנה עם אבי מלך. ואחר כך זה חוזר על עצמו על יצחק אבינו ורבקה אצל אותו אבי מלך. ולכן צריך לגלות מיד, הוא צריך לקחת הרבה זמן בשביל זה לגלות, כי פה יש איזה תורה. איזה מסר של התורה צריך להבין אותו לעומקו, ולא סתם איזה סיפור של עבירה לכאורה של האבות. חוץ מזה יש לנו כלל של הדרש, כלל של הדרשות. כל מעשה צדיק הוא מעשה צדיק, אף על פי שלכאורה זה נראה כעבירה, צריך להבין אותו כמעשה צדיק. כל עוד לא נגיע להבנה איזה ערך יש ב, ב, במה שמתרחש פה במעשה אבות, אז זה סימן שלא הבנו כלום. ולכן אני אמרתי, יש דברים בגור, אפשר לומר, יש סוד בדבר, אבל בלי להגיע לסוד, צריך להבין את הפשט דרך המדרש כדי להבין מה קורה פה. חוץ מזה, יש ברור, כמו שיש בכל הנושאים שבמקרא, יש סודות, אבל פה אנחנו, אין לנו עסק בנסתרות, זה מובן, כן. אחר כך, לבד אחרת, לגמרי, אם יש צורך, אז אפשר לשאול מה אומרים חכמי הקבלה, בלשונה מהם, על העניינים הסתומים של הנושא. אבל עכשיו צריכים להבין את זה לפי סגנון הנגלה, תורת הנגלה, במציאות, אבל במדרגה של האבות. אני אתן עוד דוגמה. ופה אנחנו קצת מתרחבים על עניין של שיטת הלימוד, כן? אני אתן דוגמה, חטא העגל. כן? אז זה גם כן מפתיע. איזה עם? 40 יום אחרי התגלות של הר סיני, חטא כזה. כן? ולכן בא הכוזרי ומסביר. צריך להבין את החטא. באותה מדרגה של גדלות של אותו עם, במה מדובר, אנחנו לא יודעים במה מדובר. קולות שלו, שלא נרד לעומק הדברים. הבנתם את הדוגמה, אוקיי? רגילים לומר איזה עם יש לנו, עם כשעורב, 40 יום אחרי מעמד הר סיני, עושים פסל כזה, אז זה לא סתם. צריך לדעת מה קרה שם. ומה באמת, אם יש חטא, איזה חטא יש? אז האריאל הכוזרי נותן את ההסבר שלו. והוא אומר, למיתוס של דבר, זה לא היה חטא. איפה היה החטא? זה צורת עבודת השם שהתורה לא ביקשה. אבל אם התורה הייתה מבקשת את זה, זה היה קשה. לפי הסבר של אריאל. דברתם את זה? טוב. שוב, אנחנו חוזרים לעניין של עקב ענבה עירה. צריך הרבה ענבה כדי לנסות להבין מה כתוב בסיפורים האלה. קודם כל, נודה בזה שזה לא מובן. זה ממש לא מובן. כאילו מדובר באיזה מין סתם בן אדם ככה מהחום, ואנחנו קוראים במעריב בידיעות אחרונות איזה מין סיפור של דברי הווי, כן? אולי בחדשות, לא יודע מה אתם קוראים. וככה, הזוהר מגדיר את זה, סיפורי דהדיוטים. זה לא סיפורי דהדיוטים. זה לא סיפורים של אידיוטים. אפשר לומר את זה ככה. אידיוט זה סתם בן אדם. אז אני חוזר רק על הדיוק הזה לפני שנלמד את המדרש. וחיית נפשי בכללך. צריך להבין את הסיון. כל עוד ששרה לו אמרה, אחי הוא, אחותי, אחותו אני, הנפש של אברהם לא חי. זה מה שצריך לגלות. זה מובן? אז מכל מקום, אפשר להתחיל בזה, מכל מקום, אברהם לקח על עצמו סיכון חמור והביא את שרי בכלל סכנה. עם כל ה... איך אומרים את זה בעברית, עם כל הזהירות שנהג בה, ונראה לפי המדרש מיד, מכל מקום לקח על עצמו סיכון. אז זה מגלה לנו שהיעד שלו, המשימה שלו הייתה חשובה מאוד, גדולה מאוד, כדי להתחיל בסיפור כזה. ועוד מה שאני רוצה להוסיף, זה לא סתם מה שקרה פעם, זה קורה לו פעמיים, נראה שזה עוד לא הצליח, אז זה חוזר על יצחק, אצל יצחק זה מצליח, אז זה נגמר. ואנחנו יודעים שהאישה היא האחות. זה ניסיון אחד פה, עם אברהם במצרים, ניסיון שני עם אברהם ואבי מלך, וניסיון שלישי יצחק עם אבי מלך, ופה נגמר העניין, ושמענו, כשנגיע, שמענו. סיפור של יצחק ורבקה אצל אבי מלך. הפסוק מגלה משהו חשוב מאוד. והיה רבי מלך דרך החלון, אתם זוכרים את הפסוק? והנה יצחק מצחק את רבקה אשתו. יצחק לשון עתיד, משחק לשון הווה. זה כן איזה מין מומנט של העולם הבא בחיי יצחק. יצחק זה לעתיד לבוא. אסור להיות בשחוק עד לעתיד לבוא. והנה מה שקרה שמה, יש רשות ליצחק לצחוק. כי מצחק זה ישמעאל, וזה נקרא רשע, כן? היצחק מצחק. אז שוב, זה רמז שצריך להבין את העניין לפי הפנימיות שלו, ולא סתם לפי הסיפור שבחינת סיפורי דהידיוטי, כפי ששומר זו. זה מובן, כן? לכן, אני אמרתי את כל זה כהקדמה, כי אני יודע, לפי הניסיון של הלימוד, שיש המון שאלות שאין להם מקום פה. צריך להוציא את השאלות האלו, חבל על הזמן, כן? ננסי להבין מה קורה, ואחר כך, אם יהיו שאלות, יהיו שאלות. אבל מכל מקום לא שאלות באותה רמה. כי אברהם זה אברהם, שרה זה שרה, פרעה זה פרעה. ומה קורה פה? זה מובן? טוב. כן. זה שאלה או זה? לא שמעתי. מה? לא הבנתי. מה בדיוק אתה רוצה לומר? התנאי.
חיות הנפש של אברהם צריכה להתקיים באיזה למד
זה חידוש אמיתי, לפי מה שאני יודע מהנושא, זה חידוש אמיתי. פשוט אומרים קו ונקי. תפסתם מה הוא אמר? זה פשט, פשוט. והיא האדם לנפש חיה. אני אוסיף משהו, מכיוון שבאמת חווה הייתה אחותו. זה ברור. ונראה את זה בצורה אחרת במדרש. נפש חיה, פשוט זה משמע. זה נקרא לימוד בצוותא. אז יש עוד שאלות? אפילו לא מאותה מדחיקה. ואחר כך נראה מה שהפסוק מוסיף על הפסוק הזה, ולאברהם היטיב בעבורה. אתם רואים את שומעים את הקבלה, והיית נפשי בכללך, ולאברהם היטיב בעבורה. כן? ונראה מה אומר המדרש על זה, אם נגיע עוד הערב. אז, מה שרציתי לדעת, אם יש שאלות על הפשט של הפסוקים. אם אין שאלות... מה?
השאלה מוסיף על הפשט
על הפשט של השם. על מה? מתנות, לא ממון. מתנות. עלית למרום, שבית שבי, לקחת מתנות באדם. זה עניין של דברי תורה. זה משה רבנו בסיני, לקחת מתנות באדם. מתנות. אתם רואים שחשי הוא מחך מהקבלה. זה סתם, שאברהם... יש לו צורך של מתנות, מה זה, סוכריות, הוא רוצה, מה זה? מתנות. לא נשכח שאנחנו לומדים מקרא, ולא סתם... טוב. יש ויכוח בין המפרשים, בעיקר סביב מה שמסביר הרמב"ן על זה. אם אתם רוצים, בפעם הבאה נחזור על המפרשים, על אותו, לא, אולי בסוף המדרשים. נחזור על הפירושים של המפרשים עצמם, כן? כדי לפתח את העניין. אז אולי ניקח עכשיו את המדרש עצמו. יש לכם פה, על ויהי כאשר יצאו לבוא מצרימה. יש עוד פה. אז ויהי כאשר התחיל לבוא מצרימה. כל השנים הללו הוא עימה. ועכשיו הוא אומר לה, הנה מה ידעתי כי אישה יפת תואר, יפת מראת. אני לא יודע מה יש לי עם יפת תואר. דווקא אני יודע, אבל אלא שעל ידי הדרך אדם מתבזה, וזו עמדה ביופיה. זה הלימוד הראשון, כן? אז מה רוצה להגיד לנו המדרש? איזה קושיה הוא רוצה לתרץ? כן, וזה לא הפשט. לכאורה זה לא הפשט. הנה נא ידעתי, אז הוא מפרש נא. כאילו נא זה עכשיו. הנה נא ידעתי, לפי דעתי יש דיוק קצת אחר. מה שכבר ידעתי, אני רואה עכשיו שזה באמת כך. כי את אישת יפת מראה. זה מה שהמדרש, לפי דעתי, מוסיף. אבל פי שידע כבר שהיא הייתה אישת יפת מראה, ואחר כך המדרש מסדיק את זה, איך הוא ידע שהיא סתם הייתה יפה, אלא יפת מראה, ומה זה יפת מראה? אבל עכשיו, אחרי הדרך, דרך כל העולם, הדרך מבזה את היופי, אבל היא עמדה ביופיה. אז הנה נא ידעתי, עכשיו זה מתגלה כאמיתי ממש. זה מובן הדיוק הזה, כן? הנה נא ידעתי. כאישה יפת מראה את, לפי הסבר המדרש. אני חוזר על זה. אלא שעל ידי הדרך אדם מתבזה, וזו עמדה ביופיה. עכשיו צריך להבין את המשמעות של על ידי הדרך. יש שני מצבים בחיי אדם, בשבתך בביתך ובלכתך בדרך. זה שני מצבים שונים לגמרי. לא צריך להסביר יותר, זה מובן, כן? זה שתי עולמות. ולפי הסיפור שלנו, לפי הנושא שלנו, בשבתך בביתך זה בארץ ישראל, ובלכתך בדרך זה הגלות. זה מובן? וכל פעם שיש לנו דרך, יש משהו לדרוש על זה. אז מה קורה פה? שכוחו של אברהם, לא רק שהוא יפה בארץ כנען, של שרה, כן? אלא גם בגלות. זאת אומרת, מה שהם צריכים לגלות לאומות העולם, אז הוא עכשיו אברהם אבינו הוא מגלה ששרה היא מסוגלת. לגילוי הזה. זה הדיוק של המדרש, כן? כשהוא אומר שעל ידי הדרך אדם מתבזה. כל מי שהוא מחוץ מהנוף הטבעי שלו, אני מתכוון להסברים של המהר"ל על הגלות אצל הגויים. הגויים לא מחזיקים מעמד בגלות. הגלות כישראל זה אפשרות להישאר אני לא רוצה לומר בחיים כי זה לא חיים, אבל להישאר בהיסטוריה, למרות שלמיתו של דבר היה צריך להיות הסוף שלהם. אני חוזר על תוכן הנושא הזה. אתם זוכרים מה שלמדנו פעם, ויחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה ויקרבו ימי ישראל למות. ימי ישראל נשארו לנו, לא ישראל, כן? כשיעקב נמצא בגלות במצרים, אז ימי ישראל מתקרבים למות, לא ישראל. זה סוף של דברי הימים של ישראל. הוא נכנס בדברי הלילות, זה ביטוי של פרופסור מאיר. הוא נכנס בדברי הלילות, כן? וזה סגולה של עם ישראל, להתקיים דרך הממד הזה של הגלות, אצל כל אומות העולם, סוף דברי הימים זה סוף ההיסטוריה שלהם, אבל אצל ישראל יש איזה מין אחקה, פסק זמן כדי לחזור לחיים, כדי לחזור למציאות. אתם מכירים את הנושא, כן? למה משה רבינו לא נכנס לארץ ישראל? תפסתם למה אני מתכוון? למה משה רבינו לא נכנס לארץ ישראל? אחת מהסיבות שנתנו החכמים, שאם משה רבינו היה נכנס לארץ ישראל, היה בונה בית המקדש. הבית המקדש לא היה יכול להיות נחרב. העם היה נחרב. ולכן, כדי להציל את העם, משה רבינו לא נכנס, כדי שחמתו של הבורא, דרך מידת הדין, תהיה על עצים ועל אבנים, אבנים של בית המקדש ולא על עם ישראל. כי התורה היא תנאי לקיום עם ישראל. אם עם ישראל נכשל, זה הסוף שלו. אז כדי שזה לא יהיה הסוף, כי נצח ישראל לא ישקר, אז יש הממד של הגלות, זה ההמשך של המציאות, עד קלט שמח של שחר, עד כי יבוא שילור, עד. תפשתם את זה דומה פה, כן? שבכל אומות העולם, היופי, אני חוזר לנושא, היה נגמר בדרך, אבל מה אברהם מגלה? ששרה היא באותה סגולה לגלות מה שצריך לגלות בדרך. אני חוזר לפשט המדרש, שעל ידי הדרך אתה מתבזה, וזו עמדה ביופי. מה זה הדרך? אפילו בחוץ למקומה היא כמות שהיא. זה הנימוק שרציתי לי. ללמוד על המילה דרך, דרך זה גלות. כן, מה יש? מתבזה זה מתקלקל. מתקלקל. נראה, בזוי. שפל, שפל. זה פלטריר. אה, פרנסי. זה מובן? יפה. אז זה הלימוד הראשון. אז שוב אני חוזר על הדיוק. מה המדרש רוצה לפרש את המילה הננה ידעתי, והוא רוצה לפרש למה דווקא באותה הזדמנות אברהם אמר את זה לשרה. כל עוד שלא הגיעו לכלל גלות, לא היה צריך לומר את זה. ברוך שהיה יודע שהיא הייתה יפת מרים. אבל כשהוא רואה אותה בגלות מצרים, נשארת ביופיה, אז הוא יודע שבאמת מדובר בשרה שהיא בבחינת חווה, כמו שנראה אחר כך במדרש. כן? זה מובן? טוב. אז אתם רואים, מיד כשאנחנו מתחילים ללמוד את המדרש ברצינות, הפשט עצמו לוקח ממדים אחרים לגמרי. זה מובן? כן. זה לא סתם סיפור, זה משהו אחר. שוב אני חוזר על מרכז הנושא. היה רעב, ולכן היה צריך לגלות דבר השם בעולם, כדי לשים קץ לאותו רעב, כן? ואז היה לאברהם ולשרה, היה משהו לגלות. מה? כי האישה היא האחות. כל עוד הדבר תורה הזה לא נאמר, אז היה חסר משהו. זה המשימה שלהם. אבל אברהם לא היה יכול לומר את זה, אלא אם כן שרה עומדת ביופיה גם בחוץ לארץ. זה מובן? אחר כך המדרש יסביר מה זה יפת מראה, יופי של המראה הנאמר פה. וצריך לגלות את זה מאדם הראשון עד אברהם. לא הייתה שום התקדמות באותו נושא, וזה מעניין מאוד. מיד נגיע למדרש. המדרש משווה את שרה לחווה, כן? אז באדם הראשון וחווה יש איזה מין חידוש לגמרי בעניין של זכר ונקבה. אצל כל שאר בעלי חיים, כן, יש רק זכר ונקבה. ואצל אדם וחווה מתגלה משהו אחר, איש ואישה. וזה נשאר באותו מישור, איש ואישה, פנים אל פנים. וזה סוד המילה, אחד מול השני. זה נושא אחר, אבל קשור. זה הכוונה של המדרש, אדם נולד מהול. ומילה זה גם המשמעות של דיבור, וגם המשמעות של ברית מילה, פשוטו כמשמעות, זה קשור. אז כשהמדרש אומר, אדם נולד מהול, אז זה מגלה שהיחס בין אדם ואשתו הוא שונה לגמרי מסתם יחס של זכר ונקבה אצל בעלי חיים. זה כבר המישור של חי המדבר. אז במישור של חי המדבר, הקשר בין איש ואשתו הוא אחר לגמרי מסתם קשר של זכר ונקבה. זה המעלה של אדם גבי בעלי חיים. כן? זה לשון המדרש. אדם מזדווג פנים אל פנים. זה לא הסגולה של שער בעלי חיים. פנים אל פנים, זה דיבור, זה מילה, כל זה הולך לפי אוטומוס. כן. וזה נפסק. ההתקדמות ההיא נפסקה בתקופה של אדם וחווה. כשאברהם אבינו שוב לוקח על עצמו את המשימה של הבורא, אז הוא מתחיל איפה שאדם סיים. זה לא מספיק, איש ואישה צריך עוד מדרגה, אח ואחות. זה מה שצריך לגלות לעולם. ולכן הוא אומר, וחי את הנפשי בכללך. אז זה ההסבר של החפץ חיים. אחר כך, אחרי הדיוקים על המדרש, נחזור על ההסבר של החפץ חיים. איך החפץ חיים הסביר את זה? מה הבסיס שלו? אבל מכל מקום צריך לגלות את זה. מה היה לו לומר למצרים? מה זה המצרים? באותו סיפור, התרבות האנושית דאז. אברהם מתחיל מחדש את העניין האלוקי שנפסק באדם הראשון. אז מה יש לומר לו? אם רינה אחותיה, למען יטב לי בעבורך וחיית נפשי בכלליך. אני זוכר, נזכר עכשיו, זה מדרש על נעשה אדם בצלמנו. אז המדרש מסביר זה במדרש חבר. כשמשה רבנו שמע מפי הקדוש ברוך הוא, מפי הגבורה, כתוב נעשה אדם בצלמנו, אז הוא שאל ואמר, אתה נותן פתחון פה למינים. הם יאמרו כמה אלקות יש, נעשה לשון רבים. אז הקדוש ברוך הוא השאילו, זה במדרש. כתוב, ומי שעושה לטעות, יתחייב. מי שעושה לטעות, שיתחייב. כן? אז זה אותו העניין. כתוב, אם רינה אחותיית, למען יטב לי בעבורך וחיית הנפשי בלעלם. שמה בא מתורגמן היווני או הצרפתי, ויטול דופי על אברהם, כפי שאמרנו בהתחלה, כן? איזה מין מוסר אצל אברהם, שהוא מוסר את שרי, כלל סכנה שלו. אז אפשר לומר מה שאמר המדרש על נעשה אדם. כתוב, מי שרוצה לתרות יקרה. זה מובן, כן. זה התוכן הדברים, זה עניין אחר לגמרי. טוב, כבר עברנו הרבה, אמרנו הרבה דברים על זה, אבל זה מובן. כן, יפה, זה אותו דבר. אם תפסתי את השאלה, כשיש רעב בארץ זה סימן שצריך לגלות משהו בעולם, אז יורדים בגלות כדי להוציא את זה. ודווקא זה ממצרים שיצא את העניין של אברהם ושרה, אחות. בסיפור של יוסף, בעיר העם בארץ, מכיוון ש... אולי אני אשתמש קצת במושגים של קבלה, זה יותר קל, כן? מהתחלת ההיסטוריה של כל העולם כולו, מבריאת העולם, היה העניין של שבירת הכלים, אבל אני לא רוצה להתייחס לזה. אבל יש מוקד של הקדושה, מחוץ המוקד של הקדושה יש ניצוצות קודש שהם בחוץ, וצריך לגלות אותם ולהביא אותם למוקד של הקדושה. זה אחד מההסברים של הצד ההכרחי של הגלות אצל האבות. כן? כי כשנוצר האדם, הוא נוצר כמוקד של הקדושה, עניין האלוקי. אבל אפשר לומר את זה, זה דומה מאוד לחיפזון של יציאת מצרים, לחיפזון, נשאר משהו בחוץ. ולכן, במשך כל ההיסטוריה, עד ימות המשיח, צריך ללכת להוציא את נכסות הקודש האלו, איפה שהם עובדה, מצב כזה. הקדושה של פנים זה בישראל. אבל שיש קדושה בחוץ. הקדושה בחוץ היא מבחינת נכסות הקודש, שהם תלויים בקליפה וצריך לגלות אותם. אז כשמגיע הזמן לגלות אותם ולגאול אותם, אז הסימן זה רעה בעל. כדי להוכיח את הצדיקים, להכריע אותם, לא להוכיח, להכריע אותם, לרדת כדי לגלות ולגאול את אותה מצוות הקודש. אז זה המסר שיש שבר במצרים. צריך שמה יש קדושה בתור הקליפות, וצריך לשבור את הקליפות כדי להוציא את הסולט מהפסולט. זה הנוס. זה מקביל מאוד. אפשר עכשיו להסביר את זה בנקל. לאברהם היה מסר למסור. האישה היא האחות, וכל המשתמע מזה נלמד את זה אחר. כן, כי זה מאחורי המדרש. זה היה המסר שלו. והיו לו סיבות לדעת שזה במצרים שצריך לגלות את זה. אז זה מביא למה שקרה בתקופת יוסף הצדיק. יש שבר במצרים, דווקא שם. כן? ולא במקום אחר. זה משהו, המסר שהוא רוצה לגלות, מקומו במצרים. הוא היה יודע את זה, מכיוון שהוא היה איש תרבותי של אותה תקופה. זה מובן? כן? טוב, רק צריך לזכור מה הסביר המדרש על התחלת הפסוק י' והיא רעב בארץ. שלא תחשוב שזה סתם רעב של אוכל. זה רעב של דבר השם. אז זה מכריח את אברהם לרדת למצרים, לגלות מה שהיה צריך לגלות. הוא לא ירד למצרים כדי לאכול, אלא הוא היה עשיר מאוד, אברהם. אולי יש לו מסר לגלות, כמו יוסף הצדיק, וזה הממד של, בתקופה של יוסף, יוסף הוא הצדיק. בתקופה של משה, משה הוא הנביא. אז לכן השאלה זה לא מי צודק, יוסף או משה. יוסף לרדת לגלות, היהודים קוראים לזה עכשיו דיאספורה, או משה הציוני הזה שרוצה שנחזור לארץ ישראל. השאלה האמיתית היא באיזה תקופה אנחנו חיים. אם אנחנו חיים בתקופה של יוסף, יוסף הוא הצדיק, ואז יהודה שותק. אבל בתקופה של יהודה זה יוסף ששותק. בצאת ישראל ממצרים, בית יעקב מהמלואה, זה הייתה יהודה לקודשו. זה סוף התקופה של יוסף. לכן בפסוק שמה בתהילים כתוב, העדות ביוסף סבו. כתוב יוסף. זה י' כבפקה, אבל במקום ההי האחרון זה סוף. סוף של יוסף. זה גאולה. כן? זה מובן, כן? נחזור ל... אתה פוחד, זה פשט? כן. נחזור לעניין. אז זה לימוד הראשון. הסבר שני. רבי זעירה בשם רבי סימון אמר. רבי זעירה זה השם של הרחוב פה. במקרה שלו, במקרה. רבי זעירה בשם רבי סימון אמר, הלכנו בארם נהריים ובארם נחור, ולא מצאנו אישה נאה כמותך. זה ההסבר של ידעתי. ידעתי כבר, כשהיינו בארם נהריים ובארם נחור, זה בבל, זה בבל של ההיסטוריה שלנו, כן? ואנחנו יודעים שבבבל זה לא ארץ ישראל, אבל בבבל יש קדושה מיוחדת. יש שלושה תחומים, ארץ ישראל, ארץ הקודש. זה בבל וחוץ לארץ. בבל זה בין חוץ לארץ וארץ ישראל. יודעים את זה? זה
סוריה שבמשנה?
כן, זה קשור לזה. סוריה זה חלק. זה ארם נהריים וארם נחור, זה קצת יותר רחב מסוריה. יש קצת עיראק. ואולי קצת יותר. ובכל הדינים הנוגעים לחוץ לארץ, המעמד של בבל זה מעמד בינוני בין ארץ ישראל, בין קדושת ארץ ישראל וחוץ לארץ, פשוט ומשמעות. ולכן, למשל במסכת כתובות, לכל העניין של הגירושים, אם אחד מהם לא רוצה לעלות, אז המעמד של הקהילות שבסוריה הוא מעמד מיוחד, כן? וגם כן בסוד השבועות, במסכת כתובות, הפסוק זה בבל היו באו ושם היו עד יום פוקדי אותם. בבל זה משהו מיוחד. האיסור לעלות מבבל לארץ ישראל זה איסור לעלות מבבל דווקא, לא מחוץ לארץ. בבל זה בבל, כן? עכשיו זה מבין? זה היה האזור של אותה זהות הארמית. אבותינו, העברים, היו מבחינת עובדי עבודה זרה מעבר לנהר, כן? היו מבחינת עובדי עבודה זרה. אני נזכר עכשיו ששמעתי איזו שאלה על זה בשיעור קודם. זה לא היה פה? כשהיו בארם, היו עובדי עבודה זרה, פשוט זה משהו ארוך. מתחילה, עובדי עבודה זרה היו עבודתנו. ועכשיו קרבנו המקום לעבודתו, והמקום זה ארץ ישראל. אבל עובדי עבודה זרה בטהרה, כפי שאמרנו מקודם. זה כאילו, נאמר, כאילו דומה לעובדי עבודה. ברור. זה העניין של השור שבט של שט. של שט. זה מתחיל בשט. אנחנו מגיעים לכישלון של אותה השור שבט של שט. ורק נוח ניצל מזה. ואחרי נוח זה דרך שם. ולכן אבות העולם היו מאדם הראשון עד אברהם אבינו היו אבות העולם. ואחר כך אבות ישראל זה אברהם יצחק ויעקב. זה משל שם בעבר. שם בעבר היו מיחידי עולם. זה לא סתם שהתורה עשתה לא רק להשאיר את שמם, אלא לספר בשבחם. יש פסוק שאומר, רש"י מביא את זה על נוח, זכר צדיק לברכה ושם רשעים ירכב, בסוף הפסוק. ולכן כל השמות שהשאירה התורה זה שמות של גדולים. מה אנחנו צריכים לדעת? מי היה מחויאל, מי היה מתושלח, מי היה שם, מי היה עבר, מי היה חם, גדולים. ומה מה שהתורה מספרת, זה נחות לנו להבין באיזה עולם אנחנו חיים. אז מי האדם הראשון עד עברנו היו גדולי עולם, יחידי סגולה. ואז זה הגיע לזה תקופה של עבוד הזרה, התרח בעיקר, אבל מכל מקום, ארם נהריים, זה כמין ארץ ישראל של בבל. כפי שהיהודים אמרו בהיסטוריה שלנו, ארץ ישראל, ירושלים של ליטא ווילנה, או ירושלים של אלג'ריה וקמסן, או ירושלים של מרוקו, זה אני לא יודע איפה זה, ספרו, אולי אולי מרקש, אולי קזבלנקה, אני לא יודע. כן? נשאר בירושלים במרוקו. ועכשיו בצרפת, ירושלים של צרפת, איפה זה? טוב. שמעתם על... אני לא רוצה להתחיל בזה, כן. אני חוזר מהגיהנם הזה. טוב, אז יש מדרגה, מעמד מיוחד לארם נחור וארם נהריים. אז גם שמה, זה היה בולט, ששרה הייתה היפה שביפות. ומיד נראה מטיל היופי הזה. אז פה המדרש מגלה לנו שאברהם ושרה זה לא סתם. מכל אלו צאצאי בני בניו של עבר, צאצאי העברים, הם היו היותר קרובים לזהות האמיתית של מחשבת הבורא כשברא אדם, אדם בחווה, של העניין האלוקי. הם אברהם ושרה. אז אברהם אומר לשרה, לשרה במדרש, כבר שמה הייתה היפה בבנות. זה היה בולט כבר שמה. כל שכן, כשנרד למצחיים, שזה יהיה בולט. זה מובן? כן? אז נמשיך.
שאלה אם אפשר... סליחה. האם אפשר לומר שהנה ידעתי
ברמת השם השני של צורה? נזכר. מכיוון שזה היה שמן של תמרוקים. עסקה זה רומז ל... זה מה שאתה מתכוון, כן? זה נכון, זה נכון. לא, יש לשרי, שרי היה שם אחר, עסקה. והמשמעות זה נסך. וזה שייך לעבודת הכתובת. אז מתגלה פה כבר שאברהם ושרי היו ידועים כבר כי יוצאים מן הכלל באותה זהות של ארם נחור וארם נהריים. נחזור למדרש. הלכנו בארם, כשיצאו מרכזים, כן? הלכנו בארם נהריים ובארם נחור ולא מצאנו ישנה כמותך. עכשיו שאנו נכנסים למקום קבועים ושחורים, כל שכן אתם תופסים את ההסבר של המדרש. כבר שמע שכל הנשים היו יפות, מכיוון שהיו יהודיות, כן? הרמי זה יהודי, כן? שמע כבר ידענו שאת היפה. אז כל שכן, כשאנחנו נראה למצרים, ששמע הם שחורים, היו גם כן, המצרים האמיתיים היו שחורים. ואצל השחורים היופי היה איזה ערך מכובד, כן? קושי בעברית זה יפה, כן? קושי זה יפה, כי אישה קושית לקח זה אישה יפה, כן? ודווקא השחורים האמיתיים הם יפים מאוד, הם יפים מבני אדם, גם הגברים וגם הנשים, זה ידוע, כן? אבל היו גם כן כמה עמים שהיו קרועים. יש פה שני דיוקים. אצל הקרואים ברור שהיופי של שרה תהיה בולט, כן? ואצל השחורים שהם יודעים מה זה יופי, כל שכן. זה מובן? אז אמרי נא אחותי את, למען ייטב לי ועבורך. ושוב, אנחנו חוזרים לאותה קושיה. וחיית נפשי בגללך. כאילו זה סותר את הפסוק הקודם. חוזרים אנחנו למקרא. והיה כי יראו אותך המצרים, ואמרו אשתו זאת, והרגו אותי, ואותך יחיו. אם רינה אחותי את, למען ייטב לי ועבורך, וחיית נפשי בגללך. טוב, יש כאילו אי התאמה בין שני הפסוקים. אתם רואים את זה? כן? כאילו, מה אכפת להם? אם רוצים לגזול את צהריי, ואם זה בעלה או אחיה, מה ההבדל? ולכן צריך להבין את זה, ויש כמה מהמפרשים, ובעיקר, אם אני זוכר, מוצאים את זה במלבים, שמסביר את זה ככה, כאצל המצרים באותה תקופה, יופי, כמו היופי הזה, זה היה אלוקי. ולכן אסור להדיות להיות בעל אישה, בעלת יופי כזה, זה גידוף. כן? נותנים, היופי הזה נותנים דווקא למלך ולא להדיות. ולכן, אם הוא נראה כאח של שרי, אין פה אשמה בעיני המצרים. אלא אם הוא היה בעל, רק המלך יש לו רשות להיות בעל של אישה יפה. אז אתם רואים שלאט לאט אנחנו עולים ממדרגה בנושא. זה ההסבר של המלבים. רק דקה אני רוצה להוסיף משהו חשוב פה. וזה מה שצריך לגלות. הנוהג אצל הפרעונים, הם היו לוקחים את אחותם כדי איך אומרים את זה? לקדש אותה, להינשא. ההפך, לוקחים את האחות כדי לעשות מהאחות האישה. פה אברהם מגלה משהו אחר לגמרי, ההפך, כן? כי האישה צריכה להיות אחות. כי לוקח את האחות כאישה, זה חטא לפי התורה, חסדים, כן? זה חטא של גילוי עריות, זה חטא של אהבה. היה צריך לתקן את החטא הזה. ומה שקורה פה זה התיקון של מה שקרה אצל אדם וחווה. דווקא אצל אדם וחווה, זה היה כמו אצל הפרעונים. האחות הייתה לאישה. נכון? ומסבירים את זה לפי פסוק שאומר, עולם חסד ייבנה. במשמעות של חסד, לפי המקרא, בספר ויקרא, חסד של חטא של גילו עריות, חסד, חססט בלועזית, כן? עולם חסד יבנה. הרז"ל הסבירו את זה על קין והבל. מאיפה נולדו להם בנים, כן? אלא נולדו עם אחותם. כמו, היו בדמות של אדם הראשון, שנולד עם אחותו. והוא נשא את אחותו, אדם הראשון, כן? עולם חסד יבנה. בהתחלת העולם היה חטא חמור מאוד לקחת את האחות ולהזדבק איתה. אז בא אברהם ותיקן את זה. זה ההפך. אז אנחנו מגלים לאט לאט מה מסתתר מאחורי כל הסיפור. כן, בספר ויקרא, איסור להתחתן עם האחות או עם האח, זה נקרא חסד. מה זה? זה חסד של סדרה אחלה. חסד זה אהבה, כן? מידת חסד, ספירה חסד, זה אהבה. אבל האהבה של הסדרה אחלה נקרא חסד ותומה. זה חסד ותומה. מה קורה פה? שזה טעות באהבה. זה מידת החסד מחוץ לייחוד המידות, מחוץ למידת הדין. אז פה מתחיל התיקון של אותו חסד של עולם חסד יבנה. לפי הפשט, המילה חסד בפסוק הזה, עולם חסד יבנה, דווקא הבריאה היא מעשה של חסד. לתת מציאות לזולת, זה חסד, זה בריאה. אז עולם חסד יבנה. לפי סדר המידות, המידה הראשונה זה חסד. אלוקי אברהם זה חסד. מה זה אלוקי אברהם? הבורא, המשפיע, כולו חסד. אז עולם חסד יבנה. כדי לבנות מחדש את העולם, צריך להתחיל במידת החסד. בניין, הבניין של העולם, ששת ימי המעשה זה נקרא אצל חכמי הקבלה, ימי הבניין. הבניין מתחיל ביהיו חסד, כן? בהיסטוריה הבניין מתחיל באברהם. עולם חסד יבנה. אבל בא המדרש ומסביר שיש עוד משמעות למילה חסד. מאיפה? של חטא, של תומה, כן? חסד של הסתרה אחלה. איפה אנחנו מוצאים את זה? בזיבוג הראשון של אדם הראשון וחווה, של קין והבל. זה היה חסד לצורך בניין העולם. אז הפרעונים ממשיכים ככה. ואצל כל ממלכות העולם היה הנוהג הזה. מתחתנים רק עם בני מלך. מאותו דם, הדם הכחול שלהם, כן? כאילו הם ממשיכים אותו חסד שצריך להינשא לאותה זהות ולא... זה מובן, כן? אז בא אברהם ותיקן את זה. כי האמת היא אחרת לגמרי. אז החפץ חיים... מסביר את זה ככה. יש אהבת פנים ואהבת חוץ. כמו שיש קדושת פנים וקדושת חוץ. אז אהבת פנים זה אהבה בין איש ואשתו. וזה מותר בבית, אסור בחוץ. אסור, האהבה של איש ואשתו זה אסור בחוץ. זה מותר בבית. ויש אהבת חוץ ואהבת אח לאחותו. זה מותר בחוץ, אסור בפנים. וצריך לתקן את שתי המדרגות האלה. זהו. על החפץ חיים מביא פסוק משיר השיר. מי ייתנך כאח לי, יונק שנעימי, שדהימי, אמצעך בחוץ, אשקך, גם לא יבוז. זה מה שהיה צריך לתקן. כל עוד שאנחנו עוד במישור של אהבת פנים, בין איש לאשתו, התיקון של העולם לא נגמר. כן? היחס בין אדם לחברו, זה עוד לא תוקן. זה מתחיל באדם הראשון, איש אישה, אבל זה עוד לא תוקן. צריך להגיע לעוד מדרגה נוספת של אח ואחות. זה אהבה אמיתית, שכוללת גם אהבת פנים וגם אהבת חוץ. כשהבעל והאישה מתחילים להידמות לאח ואחות, זה סימן של הצלחת הזיווג. מבינים את זה? כן. אז צריך להגיע לאותו גיל, לאותו... לא, זה לא עניין של גיל, זה לאותה מדרגה, כדי לתפוס את זה. אנחנו עושים את זה גם כן אצל אומות העולם, בחוכמת אומות העולם. איזו שאיפה לאותה מדרגה. לאו דווקא זכר ונקבה, לאו דווקא איש ואישה, אלא גם להגיע לאותה אהבה של אח ואחות. אז... זה סימן של הצלחת ה... זה מובן? כן? אז זה מה שקורה פה. מכיוון שיש לך, זה מה שאומר אברהם לשרה, יש לך אותו יופי, אז התחיל העסק. צריך לגלות את זה. אם רינה אחותיית, וחייתה נפשי בגללך. סוף התיקון. כלומר, וזה לא האינטרס של מתנות. תפסתם את זה. זה ההסבר של החפץ חיים. ואפשר להרחיב את ההסבר הזה. וזה היחס שבין עם ישראל והתורה. כן? כי יש פסוק שאומר, אם רינה לחוכמה, אחותיית. אז יש חוכמה מבחינת אישה, יש חוכמה מבחינת אחות. והחוכמה מבחינת אישה זה מקביל לאיש ואישה. זה מותר בפנים, עשו בחוץ. זה חוכמת הנסתר. זה התורה כאישה בעלת בית. כן? החוכמה, אותה חוכמה כאחות, זה חוכמת הנגלה. זה שהיה גם כן לחוץ. אז כשעם ישראל בא לעולם עם התורה שלו, עם החוכמה שלו, אז שואלים אותו, זה אחותך או אשתך? אם זה אשתך, נהרוג אותך כדי לקחת אותה. ואם זה אחותך, אז תקבל מתנות. לא קיבלנו עוד את המתנות. וזה מעניין, המדרש אומר את זה. זה עניין נראה במדרש, זה סימן של מעשה אבות, סימן לבנים. וישראל כעם לקחת לנו אותה סכנה. יש לו אישה, התורה. ואחר כך אני אביא את המדרשים שמסבירים שהתורה היא באמת האישה של עם ישראל. כן? ואז באים לעולם ואומרים, תראו איזה יופי של חוכמה. מה שואלים אותו, זה אחותך או אשתך? העולם כולו לקח את התורה של עם ישראל והורג את עם ישראל כדי לקחת את התורה שלו. זה אותו סיפור, כן? וזה אותו סיכון, וזה אותו גילוי. כן? אז יש חוכמות חוץ וחוכמות פנים. יש פסוק, חוכמות בחוץ תרונה. חוכמות חוץ זה חוכמות הטבע. חוכמת פנים זה התורה. ובתורה יש צד של חוץ וצד של פנים. זה מובן? אז כשאומרים ספרים החיצוניים, חוכמות חיצוניות, זה אותו נושא. כן? אז זה מקביל למה שקורה פה כבר. זה קצת מובן, כן? מה קורה עם אברהם ושרה? טוב. אז אם רינה אחותי יד, למען ייטב לי בעורך, וחיית הנפשי בירלי. אז נמשיך למדרש. אבל שלא נגיע. אז אתם צריכים להחזיק בדפים האלו לשבוע הבא. מה שעה כבר? מה? תשע. ויש לנו עד 9:30, כן? יש עוד זמן, כן? כן. אז נמשיך. הלכנו ברמה הרעים, כן, כן. זה צריך תיקחו את הדף שלכם, צריך להגיע עד הסוף. אפשר לראות את הדף? כן, בסוף הפרק כן, יש ככה רבי עזריה ורבי יונתן בחגי משום רבי יצחק אמרי, שורה לפני השורה האחרונה, איכונים של חווה נמסרו לראשי הדורות, ולהלן כתיב, והנערה יפה עד מאוד, מגעת עד איכונים של חווה, ורמה אחת יפה היא מאוד לאיכונים של חווה. זה אותו יופי, זה היופי של חווה, זה היופי של פרצוף של אדם אמיתי, כן? יש הרבה מקורות עוד בגמרא, שיקונין הפנים של האבות היו דומים לפנים של אדם הראשון, ואדם הראשון כדומה למלאכים, אני מפסיק פה. ומה אומר המדרש? איכונים של חווה נמסרו לראשי הדורות, מאדם הראשון ואילך, ראשי הדורות, חכמי הדור, היו יודעים את הקריטריונים של היופי האמיתי של האדם. וכשנפגשים עם מישהו שדומה לזה, היו יודעים שזהו זה, זה הצלם האלוקי. ואנשי מצרים ידעו מה זה הצלם האלוקי, כן? וכשרואים את הצלם האלוקי על פני שרה, כן, אז מתחיל הסיפור. תפסת את השאלה? זה במילה שלו. זה מובן, כן? אז נמשיך. חביב מנחה נוספת. שומע.
ירוש
פעם הייתי עוד צעיר מאוד, והסברתי משהו, אני לא זוכר. זה היה בי, לפני הבחירה כבר. ולפני זה קהל שלמד בתלמוד תורה רגיל, כן? אז אחד אמר לי, אבל תשמע, מה שאתה מסביר זה יפה, אבל זה לא בטקסט, זה אתה ממציא את זה. אז אני אמרתי, אתם מייחסים לי כבוד מיותר. זה הפשט מה רוצה המדרש להסביר? איך, מה צריך לדעת כדי להבין פשט המקרא? ולכן כל פעם, הלימוד הרגיל הוא קודם כל לגלות את הקושי שיש במקרא. והמדרש בא לפרש הקושי שיש במקרא, כדי להבין את הפשט של המקרא. ולכן כל מה שלמדנו במדרש הוא נמצא בפשט. טוב, זה מה שעשינו בלימוד. כל מה שלמדנו במדרש הוא נמצא במדרש. זה אותו דבר. זה עניין של התורה שבעל פה, כן? ויש ממרא בגמרא, עברנו על כל הש"ס ולא מצאנו מקרא יוצא מידי פשוטו. יודעים את הממרא, כן? באים הפשטנים ואומרים, המדרש אין לו ערך. מה אומרת הגמרא? עברנו על כל הש"ס וצריך להחזיק רק בפשט. עברנו על כל הש"ס ולא מצאנו מקרא יוצא מידי פשוטו. אבל טימפים שבעולם. כל התלמוד כולו זה דרש על המקרא. ועברנו על כל הדרש, ולא מצאנו בכל הדרשות שמקרא יוצא מידי פשוטו. זה הפשט. תפסתם את זה? זאת אומרת, מדרש שבו המקרא יוצא מידי פשוטו זה לא דרש, זה לא מדרש, זה דברי הבית, כן? זה דברים שבדו מליבם. המדרש האמיתי מסביר את הפשט. בלי המדרש אי אפשר להבין את הפשט. זה מה שקורה בלימוד של המדרש. כל עוד שאני לא תופס איך המדרש מסביר הצורה של הפשט, לא הבנתי את המדרש. אז בא מישהו שלא למד ואומר, אבל מה שאומר המדרש זה לא הפשט. דווקא הגענו לראות ש... בלי המדרש לא רואים מה שיש בפשט. אז המדרש זה הפשט. וכן הלאה. טוב, כדאי, אם זה ייקח יותר זמן, כדאי לקחת כל הזמן כדי שתלמדו את זה. זה חוכמת ישראל. זה לא סתם סופר אחד שהיו לו רעיונות על הבייבל וכתב איזה רשימות. זה משהו אחר, זה חז"ל, כן? ולכן, איך חז"ל מסבירים לנו את משמעות הפשט? כי בלי הדרש, הפשט הוא סתום לגמרי. אין לו שום הבנה. אני חוזר על זה. איך מתחיל רש"י, הפירוש שלו על התורה? אין המקרא הזה אומר אלא דרשני. כך הוא מתחיל. דהיינו, המקרא הזה לא אומר כלום. אין לו שום פשט. הוא אומר רק דבר אחד, דח שני. אבל זה הפשט של רש"י, כן. אין המקרא זה אומר אלא דח שני, נקודה. כמו שדרשו חז"ל, והוא מביא דוגמאות במדרש. אין ראשית אלא ישראל, אין ראשית אלא תורה. אבל פעם למדנו את זה קצת אחרת. אין המקרא זה אומר אלא דח שני, כמו שדרשו חז"ל, נקודה. ולמה? כי אין ראשית אלא תורה ואין ראשית אלא ישראל. אין תורה אלא תורת ישראל, בין ישראל, אין ישראל לישראל של התורה. ולכן אין המקרא הזה, אלא של חכמי ישראל. אין לו פשט אחר. בא מישהו אחר, הוא מוציא מזה את הנצרות. בא מישהו אחר, הוא מוציא מזה את האסלאם. בא מישהו אחר, הוא מוציא מזה את ביקורת המקרה. אבל רק חכמי ישראל יודעים מה כתוב פה. אין המקרא הזה אומר אלא דרש שני כמו שדרשו חז"ל. נקודה. וזה הוכחה, אין לו שום פשט, הסיפור הזה. זה מלא קושיות, מלא סתירות, לפי הפשט, שאני מגדיר את זה כאינפרא פשט. כי הפשט האמיתי זה הסוד. זה ברור. זה מובן. טוב. עכשיו, תפסת את העניין. זה מה שמתגלה כאמיתי, בלתי הפיך. זה ממש, זה גילוי אבסולוטי, מוחלט, כן? הננה ידעתי. עכשיו זה מתגלה כאמיתי, מכיוון שגם בדרך נשארת ביושב. זה השאלה? איך? לא, לא. זה נקרא לשון לימודים. זה ברור, זה הפשט. זה העניין. כל עוד שלא מגיעים לפשט, זה סימן שלא מבינים כלום. השאלה שלך, אני רוצה לשאול אותה אחרת. בלי הפשט האמיתי אי אפשר להבין שום דבר, אבל זה מה שאתה אמרת. מה שאני אמרתי לכם, ניסיתי לעזור לכם להבין את הפשט בעברית של לשון הקודש. ולכן, כדי להגיע לזה צריך הרבה הרבה לימוד של מקורות התורה שבעל פה. זהו. כי המתרגם הוא משליך את חוכמת השפה שלו על העברית. באה התורה שבעל פה ומגלה את ההפך. מה המשמעות העברית? אפילו בשפה זרה. אנחנו קוראים מקרא של העם העברי עם שכל של יוונים, רומאים, צרפתים, איטלקים. אז יוצא שלא מבינים כלום. אז מה שצריך זה לגלות את המשמעות העברית של העברית. זה מה שרש"י מגדיר כלשון הקודש. דיברנו כבר על זה. כן, אז אולי נמשיך. אפשר להביא מכל מה שאמרנו, שברר לי מישהו שנגע סוד, לפי דעתי כן. זה סוד הפרדס, כן? פשט רמז רש סוד. אבל כשמתחילים בסוד זה ספרד, זה הקבלה. או אותה מילה, כן? סוד פשט רמז דרש. אז, אפשר לקבל פה את מסכת ברכות, אבל בהוצאה הגדולה של התלמוד. אני אסתתי לכם מה אמרו החכמים הגדולים על מה זה, אגדה, לא שמע במשחד שלי. על מה זה אגדה, כן? ונראה לי. אני רוצה להסביר את השאלה שלך. יש לך בינתיים של אחר. בקשר לרש"י הראשון, אחרי שהוא אומר לנו כבר, זה אומר לדור שלו, הוא אומר, אם באת לפרשו לפי פשוטו כך, אז מה זאת אומרת? פתאום יש פשט חוץ מהמדרש?
לא,
זה אותו דבר.
לא, אבל אם אתה זוכר את הרש"י הזה, צריך לשנות מילה אחת כדי שתהיה פשט. אז כך אתה בא לפרש, בראשית ברו אלוקים משמעת את הרי, ולא ברע. ולכן, הפשט שלנו אין לו משמעות, כך אומר רש"י. אתה רוצה למצוא פשט, אז תשנה מילה אחת. זה ברור, כן? כדי לתקן את זה ולתקן,
זה אומר לנו שרק במקום של אותו דבר,
שכאילו
לא אפשר לעשות את
התקציבים. רק במקום שיש אפשרות שיקבלו את זה, שיבינו את זה, שיגלו את זה.
שזה נושא
כבר. זה כפי שאמרת כבר. במקום שיש שבר, שמה צריך לרדת כדי לשבור את השבר. יש שבר במצרים. בצרפתית היינו אומרים, ידלמי זרבותי יושטו, הלא יפלא יושטו.
איפה השבר עכשיו?
עכשיו נפסק הרעב בארץ. נפסק, הארץ נתנה כבולה. נפסק, אין לנו מה לעשות בחוץ. אלפיים שנה לא נתנה את יבולה, פתאום מי נותן. הבננות הקדושות. זה נפסק. כי מציון תצא תורה, דבר השם ירושלים. לא צריך להוציא מן הטומאה את... אני אספר לכם סיפור אחר, דומה מאוד, אבל זה אותו העניין. פעם היה לי ויכוח עם יהודי, לא רק שומר מצוות, אבל אנטי-ציוני בחו"ל. הוא אמר לי ככה, אתם הישראלים, אתם בונים את הבית, יפה, אבל אנחנו מכינים את המזוזה, ואין בית בלי מזוזה. אז אני אמרתי לו, תשמע, אנחנו בונים את הבית, כשהבית יהיה נגמר, יהיה מזוזה משלנו, אנחנו לא צריכים את המזוזה שלכם. עוד לא הבין. זה פשוט. שוב אני חוזר על מה שאמרנו מקודם. בתקופת יוסף הוא הצדיק, הוא המשביר, כי יש שבר במצרים. מה יש לנו לגלות מקדושה אצל הגויים עכשיו? מתמטיקה קיבלנו כבר, פיזיקה קיבלנו כבר, אינפורמטיקה קיבלנו, כל זה קיבלנו. זה חתמות חוץ. אנחנו צריכים מה? לגלות תורה מחול? מה זאת אומרת תורה מחול? תורה מבוסטון, תורה מברוקלין, תורה מסרסל, תורה ממרסיי, תורה מקורסיקה. נפסק. זה אלפיים שנה, אבל ההרגל עושה מה שצריכים. אנחנו ממשיכים כאילו לא קרה דבר. השכינה חזרה למקומה. גמרנו, זה פרה-היסטוריה כבר, זה משהו אחר לגמרי. יצאנו מפרה-היסטוריה של השנים. זה מה שרציתי לדייק, כן? בתקופת יוסף, יוסף הוא הצדיק. אבל אנחנו כבר התחלנו בתקופה אחרת לגמרי של משה רבינו. צריך לשאול אותם. למה אתם שואלים אותם? אז אני לא יודע. תשמע, פעם שמעתי ממורי ורבי ההגדרה מה זה דחלי. מה זה דחלי? מרחוק, מפחד. מתקרבים, צוחקים. זה דחלי. תפסתם? זה חמור מה שאני אמרתי. אז מכיוון שצוחקים, שצוחקים בוכים. ו... מה? איך הוא רוצה? וזה, זה, צריך לומר את זה בצער, לכן אני צוחק. כן? צריך להסתער עליהם. ויקחו תהילים. קרה משהו, וכאילו לא קרה דבר. את צריך לזכור, יש במסכת ברכות סוגיה, אולי אם יהיה לנו קצת זמן נחזור על זה. מי שלא זוכר מה זה היה גלות, הוא לא יכול לדעת מה זה גאולה. זהו. אז, וההפך גם כן, מי ששקוע בגלות לא רואה את הגאולה. ותחזן עינינו בשובך לציון. זה הפשט. בשובך לציון תחזן עינינו. מה הפשט? כשנראה, כשאתה תחזור. אז רק הדור שכשהשכינה חוזרת, יכול להתפלל כזה, ככה. אבל הפשט קצת אחר. כשזה יגיע, שנראה את זה. כי יש הרבה שעיניים להם ולא רואים. כן? אז בתחזן עינינו, זה תפילה. זה תפילה חשובה, המכיוון שבדת שלהם, שהיא דומה מאוד ליהדות, אגב. בדת שלהם יש מצווה לבוא עכשיו, לעלייה לרגל, אז באים באווירון, לא ברגל. אבל כתוב, והגחונך תלך. המצב הוא חמור מאוד.
הם
כן, מה עושים? מה אומרת הגמרא? אין תורה כתורת ארץ ישראל. זה פשט. אבל מכיוון שזה, לפי דעתי, וזה מה שאנחנו לומדים, זה כבר שנים, אותה תקופה של אברהם, של יצחק ויעקב, אנחנו חיים אותה מבחינת כלל ישראל, זה אותה תקופה. חוזרים מרכזיים, וזה לא קל כדי להאמין, ועד עד שיעקב מקבל את שם ישראל, זה לא קל, צריך מאמץ, ויש הרבה בעיות, וצריך להבין מי זה ישמעאל, מי זה עשיו, מי זה לבן, מי זה אבי מלך, מי זה עמלק סוף סוף, כן, כי אנחנו חיים את כל המאורעות האלו, מבחינת כלל, מה שהם חיו מבחינת יחיד, יחיד הסגולה, אנחנו חיים את זה, מעשה אבות סימן לבנים, ממש פשוטו כמשמעו. צריך לזהות אם מדובר. ופעם, אני לא זוכר אם דיברנו על זה, אסון הכי אכזר ליעקב זה דווקא לבן. ושהוא נקרא בפסוק לבן הארמי. מי שרוצה להישאר ארמי ולא להיות כמו אברהם העברי, אז זה השונא הכי אכזר. זה חמור מאוד מה שאני אומר פה, כן? אתם תופסים את חומרת העניין, כן? כיוון שזה עוד לא הצליח, זה התחלה. בסיפור הראשון הזה, כן? אמרינה אחותי את. הפשט היה צריך לומר, אמרינה אחי הוא. נכון? אז יש שלבים. זה מצליח עם יצחק ורבקה. יש שלבים כדי להגיע לגמר התיקון. זה התחלה. זה עוד לא הצליח, כי הבורים האלה במצרים לא תפסו שום דבר, כן? אבל אתה אמרת שהיא האחות. אבל אחר כך אברהם מסביר. היא גם כן אחותי, אבל אתה לא יכול להבין. טוב, ננסה עוד פעם, כן? זוכים את ה... וגם, כן? כן, שמע זה מושלם, כן? אבל יש איזה שלב שאברהם מסביר. היא גם כן אחותי בת אבי, אבל לא בת אמי. היא גם כן אחותי, אבל אתה לא מסוגל להבין במה מדובר. עד שסוף סוף זה יתגלה. תפסים כבר את העניין. אז אני רוצה רק להשיב לאותה שאלה שצריך לעשות כדי להבין את המדרש. זו השאלה שלך. אז הנה, רק דקה, ואחר כך נמשיך בפעם הבאה. אני אמצא את זה. זה שמואל הנגיד. אז איפה הוא? זהו. יש לך... אבל לפני כמה שנים, אני לא זוכר איפה הוא. אחת דקה. איפה זה? הוא מסביר מה זה... שמעתת סוגיה והאגדה, תוספת הבריתה, זה מילון, כן? הרי וכאן אני מגיע. הרבה זמן שלא ראיתי את זה. כן, והאגדה הוא כל פירוש שיבוא בתלמוד על שום עניין שלא יהיה מצווה. זוהי אגדה. ואין לך ללמוד ממנה, אלא מה שיעלה על הדעת. ויש לך לדעת שכל מה שקיימו חז"ל הלכה בעניין מצווה, שהיא מפי משה רבנו עליו השלום, שקיבל מפי הגבורה, אין לך להוסיף עליו ולא לגרוע ממנו. אבל מה שפרשו בפסוקים כל אחד כפי מה שנזדמן לו, ומה שראה בדעתו, ולפי מה שיעלה על הדעת מן הפירושים האלו, לומדים אותם, והשאר אין סומכים עליהם. לכאורה, הוא אומר, כל דבר הלכה זה משה רבנו מפי הגבורה. אגדה, מדרש, כן? המדרש, מה שיעלה על הדעת תקבל, מה שלא יעלה על הדעת לא תקבל. אבל זה קשה מאוד, כן? מכיוון שאותם חכמים, רבי עקיבא, רבי ישמעאל, רבי טרפון, שהסבירו הלכה מה זה הלכה, זה ממשה רבנו מפי הגבורה. אותם החכמים, כשמסבירים אגדה, דרש, אם זה עולה על דעתך, תקבל, אם לא, אסור. מי יכול לפרש את הקושי הזה? כן? כאילו, הוא מהישיבות הליטאות. אבל הוא היה ספרדו. אז כן. כן, וצריך להוסיף עוד דבר. כן, פרסתם את זה, כן. אם אתה מסוגל להבין, תשתמש בזה. אם אתה לא מסוגל להבין, אסור לך. אבל אל תעשה ככה להלכה. הלכה, תבין, לא תבין, זה הלכה. כן? תפסתם את זה. אבל יש דיוק יותר פשוט. כן. מה הוא רצה לומר? מבוא לתלמוד. והוא מסביר דברים פשוטים לכאורה. מה זה ברייתא, מה זה משנה, מה זה אגדה, מה זה הלכה. למי כתב את המבול הזה? ואמר את גמור. ברור, כן? למי שאין לו רב. אז מי שאין לו רב, הוא צריך להשתמש במילונים. אז בא חכם ואומר, תדע לך, מה שאתה רואה שתבין, תבין. מה שאתה לא מבין, אסור לך לנגוע. כי המשנה אומרת, עשה לך רב. והסתלק מהספק. אם אין לך רב, קח מילון. אבל אסור לך עם הדרש. כן? זה מובן. אז זה פשוט. קטנתם את זה. זה לא מדויק. אין מגלים. כן. אלא ראשי פרקים ולמי שמבין מדעתו. לא מעט. וככה אנחנו נוהגים, כן? ולשאלה במקומת המסתר. אין מגלים במנדויים. ואסור לרווקים. רווקות מותר, אבל רווק אסור. כי דווקא כפי למדנו, התורה היא האישה. כן? ולכן אישה יכולה להבין אישה. אבל איש בלי אישה לא יכול להבין אישה. לכן רווק אסור למור. זה מובן. גם זה מהנסתר. טוב. אז הנה דוגמה. כן? אז בא חכם ואומר, מי שלא מקבל מרב, אסור לו להתייחס לה. ואנחנו מוצאים בתלמוד ירושלמי, שנתנו רשות להביא בכתב, את ההלכות ואסרו את האגדות. רק אחר כך נתנו להביא בכתב את האגדות. כי זה היה אסור להעלות בכתב מה שבעל פה. ולכן האגדה היא נשארת יותר בעל פה מההלכה. זה מובן את זה. ברור. ברור. לא. מלמד תינוקות, לא צריך להיות רב, הוא מלמד תינוקות. אז כשמגיעים לרמה שנקראת לנו תורה, צריך רב. אז הסדר הוא ככה, אצל הרב שמלמד ואצל התלמיד שלומד. התלמיד שלומד לא צריך להתחיל בסוד, אבל הרב שמלמד עד שגמר הסוד הוא מלמד פשט. הסדר הוא הפוך. זה מובן. אז לכן רמזתי ככה, זה לא לחינם שהקבלה היא ספרדית, כן? זה מסתורי, כי פרדס זה לא מילה עברית וספרד זה לא מילה עברית, כן? אז זה מתחיל בסוד, רמז, דרש, פשט. לא, סליחה, סוד, פשט, רמז, דרש. וזה התשובה שאתה שלך, כן? כי אם לא כן, אם אין אמונה חזקה, אז זה הופך להיות זוגיות. מי שלא מאמין באמונה שלמה, ומחזיק באותה דעה שהלכה זה הלכה, אבל הגדה כל אחד מה שעולה על דעתו, זה נופל לזדוקיות. כי יש מדרש שמסביר את זה, יותר מדרש זה בראיתה. מי שלא למד הלכה, אף פעם לא טעם טעם חוכמה. לא יודע מה זה חוכמה, מישהו למד הלכה. מי שלא למד מדרש, הוא לא מכיר מי שאמר והיה העולם. המדרש זה מביא לחוכמת האמונה. ולכן, למי שיש אמונה פשוטה, יש לו אמונה שלמה. למי שאין אמונה שלמה, אם לא לומד מדרש, הוא כופר בעיקר, הוא לא יודע לפני מי הוא עומד. אין לו אלוקה. זה הסגנון של הבריתה, בעבוד רבי נתן. רצונך לדעת מי שאמר והיה העולם, תלמד אגדה. ולכן זה לא סתם. אז במרוצת הגלות, קרה מה שקרה, ורואים את התורה סתם כקודקוס של סדוקים. ואמונת ישראל מה היא? לא יודעים. מחפשים אצל פילוסוף זה או אחר. אז זה קאנט שמלמד חוכמת ישראל, אמונת ישראל, או זה היידגר, או זה חכמים, אבל זה חכמי אומות העולם, זה לא חכמי ישראל. חכמי ישראל זה חכמי המדרש. זה מובן העניין. לכן צריך לצאת מהגלות ההיא. טוב, אז יש עוד סוגיה, אבל אין לנו זמן עכשיו, שצריך להבין את זה שיש תקופת הגלות, ויש המשימה שלה, והמצב שלה, והאמת שלה, ויש תקופת הגאולה. אז מי שלא ידע מה זה היה גלות לפני תקומת מדינת ישראל, מי ששוכח מה זה היה גלות, בשום אפשרות לבוא פה לכנסים האלו, ולבוא להתפלל לכותל, ולבוא לומר קדיש בבני ברק, וכן הלאה. מי ששכח את זה, הוא כופר בעיקר. זה פשוט מאוד. או זה מעשה סלם, או זה מעשה השם. אם זה מעשה השם, צריך להשיג מסקנות. ואם זה מעשה סלם, צריך להשיג מסקנות. מי אומר שזה מעשה סלם? דווקא הערבים, הישמעאלים, ואלו שאומרים ש... הבאתם את זה. טוב.